כן, אז הכמיעה שלנו לצאת מפה ולטוס לחוץ לארץ, ובינתיים אנחנו תקועים במסכים, ולא רק שאנחנו תקועים, אנחנו כועסים על זה שבני הנוער כל הזמן בתוך הסמארטפון. לאלה מאיתנו שמטיפים להם, בואו נסתכל גם על עצמנו, כי גם אנחנו קצת תקועים יותר מדי במסכים. אבל מה קורה אם לוקחים 100 בני נוער בגיל תיכון, ומנתקים אותם ממכשיר הסמארטפון למשך שבוע? התוצאות צפויות וגם מפתיעות. בוקר טוב לפרופסור מנחם בלונדהיים, המחלקה לתקשורת וחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. מחבר הספר מנותקים, חיברת אותו יחד עם דוקטור חננאל רוזנברג. מה שלומך הבוקר?
בסדר גמור, תודה.
אז הנה נצלול לשאלה, אתה יודע, הספר והמחקר עוסקים בזה. באמת, מה קורה כשלוקחים מהבני נוער ואומרים להם, אתם לא תהורו בבוקר עם הסמארטפון?
אז התוצאה ממש הפתיעה אותנו. הרעיון של הניסוי היה פשוט לבדוק מה משמעות הטלפון בחיים של בני נוער, ומכיוון שהוא כל כך חלק מהחיים, כל כך מעורב, הוא כל כך שקוף בחיי היומיום שלנו, שאין בעצם דרך להבין מה עושה לנו הפלאפון, אם לא מתנתקים ממנו, כמו במחקר חסר. אז עשינו ניסוי, הבטחנו פיצוי לבני נוער שהתנתקו שבוע מהטלפון שלהם, וציפינו שיהיו חלק קטן אולי שישרוד את השבוע הזה, הרוב בני הנוער חשבו שהם לא יעמדו בניסוי הזה, שהם לא יצליחו להחזיק מעמד שבוע בלי הטלפון, והפלא ופלא, חוץ ממקרה אחד מסופק, ועוד מקרה ברור, כולם סיימו את השבוע הזה.
מדהים.
זאת אומרת שהמקום של הטלפון בחיים הוא כנראה לא דרמטי כמו שעושים ממנו.
ובאמת עם איזה תובנות אנחנו יוצאים פה לגבי, קודם כל, היכולת של בני נוער להתנתק לאורך זמן, ומה זה עשה להם?
אוקיי, זהו. שאלת המפתח היא מה זה עשה להם. כן, הניסוי שלנו הוכיח שהם יכולים להתנתק לאורך זמן. מה שזה עשה להם הוא, בעוד שהתוצאה של אם הם יכולים לחיות בלי זה או לא, היא חד משמעית וברורה, הם חיים בלי זה והם חיים בלי הפלאפון היטב, המבט מהצד השלילי, מהצד של חוסר הפלאפון, על מה הפלאפון כן עושה באופן חיובי בחיים שלהם, היא די מורכבת. אז זה מתפרס כאמור על המון תחומי חיים, האימפקט של הטלפון, וחלק מההשפעות הן מאוד מאוד טובות, חיוביות, שימושיות, חלק הן מאוד בעייתיות או מורכבות, וכל אחד יוצר את האיזון שלו בין שני הכתבים האלה.
כי יגידו הרבה בני נוער, נהדר, אני אתנתק מהטלפון, אבל בעצם אני מאבד את המעגל החברתי שלי.
נכון, מצד שני, זה בדיוק דוגמה טובה למורכבות הזאת, לשניות הזאת. אני מאבד חברים, אני מרגיש אאוטסיידר, אני מרגיש בחוץ. מצד שני, שאני כן בקשר עם אנשים, בלי הפלאפון ברקע, בלי שאני מופרע כל הזמן, או פוטנציאלית יכול להיות מופרע, הקשרים נוטים להיות עמוקים יותר, משמעותיים יותר, חושפים, מגלים המון דברים בזולת, במשפחה, בסביבה שלא ראינו קודם. וזאת חוויה מעצימה מאוד וטובה מאוד. אז אם לצטט אחד מבני הנוער, ביחס בדיוק לשאלתך,
כן.
הוא אמר שבהתחלת השבוע, הוא אומר, הרגשתי שהחברים שלי כולם, הם מתקשרים והם בפלאפון, ואני לבד מבודד, כאילו, מדבר עם אדם אחד או שניים, הרגשתי שאני בבית סוהר, אני כלוא, והם משוחררים, הם יכולים לדבר עם מי שהם רוצים. בסוף השבוע, הוא אומר, הבנתי שהם כולם בבית סוהר, ואני חופשי, אני כן. בן החורין, אני יכול לקבוע עם מי לדבר, מתי לדבר, לדבר לעומק וכיוצא בזה.
כן, אהבתי גם תגובה של אחת מהמשתתפות שהיא ציינה, שהיא אף פעם לא שמה לב לעצים בדרך הביתה, הדרך שהיא הלכה כל יום, אבל זה פשוט לא שמה לב ללבלוב שלהם לעצים, פתאום הם שמים לב שיש עולם שם.
פתאום הם שמים לב מצד אחד, אבל מצד שני, שמו לב לתופעה שלא, המחקר לא ציפה לה, בני נוער מיישובים, מהפריפריה, שמגיעים לעיר הגדולה, חשו נורא בעיר הגדולה בלי הפלאפון, מרגישו חוסר ביטחון. הפלאפון, והרבה בנות שמסתובבות לבד בלילה, מכירות את זה, הפלאפון נותן איזושהי תחושת ביטחון, איזושהי תחושת חיבור וקישור שבלעדיו נעלמת. אז כל הזמן יש את הדואליות הזאת של, כן, אני מגלה עולם חדש בלי הפלאפון, מצד שני, הפלאפון כן נותן לי ביטחון, הוא איזה מרכיב שעוזר לי לנהל את החיים ולנווט אותם.
אני חושב שמאוד חשוב שההורים מחנכים, גם סבים יקראו את הספר הזה כדי שיבינו מה עובר על בני הנוער, ולא פחות חשוב מזה, ישליחו גם על עצמם, כי יש הרבה דברים שגם נכונים לגבינו.
לגמרי. אז אתה פתחת ואמרת שבני הנוער, אחד התגליות שלהם כשהם בלי הפלאפון, זה עד כמה ההורים שלהם מחורים לפלאפון. הם מגלים שני דברים, כמה ההורים שלהם נפלאים בכיף להיות איתם, וכמה האחים הקטנים שלהם מעניינים. אבל מצד שני הם מגלים כמה אחרים מחורים, והמלצה שיש לנו לסבא ולאבא ולילד היא, תתנתקו מדי פעם, או תחשבו, תעשו חשבון על איך אתם משתמשים בפלאפון שלכם. לא בכך לנטוש אותו, לא בכך למעט להשתמש בו, אבל תהיו מודעים איפה זה מעטים אתכם, איפה זה מחליש אתכם, ואיך כאילו לנהל את זה בצורה טובה. אם אני יכול לסיים באנקדוטה פשוט, שהחזרנו את הטלפון, כשהילדים קיבלו, בני הנוער קיבלו בחזרה את הפלאפונים שלהם, לא היה כמעט אחד שמיד הדליק אותו וקפץ עליו ונסחף איתו. כמעט כולם, כמו אחרי צום, ניסו להגיד, בוא נראה אם אני יכול להחזיק מעמד עוד יום, עוד לילה בלעדיו, והמחשבה אצל כולם הייתה, עכשיו אני צריך להחליט מחדש איך אני משתמש בטלפון, איך אני מחזיר אותו לתוך החיים שלי, בלי לתת לו להשתלט עליי, לחשב מסלול מחדש, ביחס למקום של הסלולר בחיים שלי, ואני חושב שזה עיקה טובה לכל אחד מאיתנו.
כן, אני מאחל לבני הנוער ש... ימצאו את הזמן להשתעמם, כי כשאין לך את המכשיר, אתה יכול להשתעמם, לחלום. מה שאנחנו חווינו בתור ילדים, נסיעה במכונית הייתה להסתכל על הדרך ולהזין לרדיו, אם הוא התנגן באותו רגע, זהו, זה היה לחלום, לדמיין.
להסתפק, זה מעורר נוסטלגיה לעידן אחר יותר תמים, ונותן לנו כמה מחשבות על מה הקדמה עושה לנו עם כל היתרונות שלנו.
ויש לה גם יתרונות, זה בוודאי, וגם הדוגמה של ההורים, אני תמיד אומר שההורים שנמצאים בפלאפון ונוספים בילדים, זה כמו להטיף נגד אישון ולהדליק סיגריה מול הילד, זה אותו דבר. הוא רואה אותנו, אנחנו הדוגמה האישית, ורובנו המבוגרים הגדולים, אנחנו מכורים לא פחות מהילדים, שזה בעיה. אז הנה, ספר חובה לכל מי שמגדל ילדים נכדים, וגם מי שרוצה להבין באמת באמת מה הסמארטפון עושה לנו ולילדים שלנו. פרופסור מנחם בלונדהיים, תודה רבה, מחבר הספר מנותקים, מה קורה כשמאה בני נוער מתעוררים בבוקר ללא הסמארטפון שלהם, מהמחלקה לתקשורת והחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה. Radio 100.